אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הסתבכתי עם האוזניות, אבל אתם עדיין, אני הסתבכתי ואתם בכל זאת מאזינים לנו.
מיקרופונים ואוזניות, הטכנולוגיה שדורשים איתנו להתמודד איתה מדי יום בחיי.
מה קטע עם החוטים האלה של האוזניות?
כן, לא אמרו שאנחנו כבר בעידן אלחוטי.
למה זה לא אלחוטי?
למה יש חוטים בכלל? אמרו לנו בשלב הזה, המכוניות יעופפו ולא יהיו יותר חוטים בבית. כל הבית שלי חוטים.
ואז זה מסתלסל תמיד, למה? דימה קרנטוב, אותו אנחנו צריכים לשאול את זה, כי הוא על הביצוע הטכני.
שרון לרנר גם נכנס.
וגם שרון לרנר על הביצוע הטכני, כי יש כאן המון המון מה לבצע.
המון חוטים לפרום.
על ההפקה, עמרי קפלן. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כהסקט באתר, באפליקציה של כאן, ובכל הסמונה הסקדים, אנחנו בכל מקום.
זהו. בכל מקום.
יובל, על מה אנחנו מדברים היום?
על סיבות להישאר. את צריכה כאלה?
אני יודעת למה אני פה.
אוקיי.
אני מפה פשוט.
אין לנו ברירה.
אני פה, אני רוצה להיות פה.
גולדה אמרה את זה, נכון? אין לנו ברירה.
אני לא בעניין הזה של אין לנו ברירה. אני פשוט מפה.
אה, בסדר, את יכולה להיות מפה אבל במקום אחר.
נכון, אבל אני, שאלת אותי. אז אני אומרת לך שאני מפה.
אבל זה לא סיבה להישאר. וזה בסדר מבחינתי.
זאת הסיבה שלי להישאר, כי זה הבית שלי. זה לא כי אין לי ברירה, אתה מבין?
בסדר, סיבה גדולה באמת.
אוקיי.
אם זה הבית שלך.
כן. אז סיבות להישאר זה גם שם של ספר, של תאל פרוש.
נכון, שם הספר החדש של תאל פרוש, קובץ רשימות ומסות שלה שכתבה במשך יותר מעשור, והיא כתבה על הבית שלך, על ישראל. על היחס שלנו לכסף, על הקושי להתפרנס, על הריון ולידה ואימהות, על מיניות וגבריות, ועל מות אביה היא כתבה, ועל משבר הדיור, וגם על הרצון להישאר כאן.
כן.
על הסיבות להישאר בבית. פה.
תגיד, אתה חושב שיש עוד עם, חוץ מצוענים ברומניה, אני יודעת מה, שאומר לעצמו כל הזמן, מחפש סיבות להישאר? אנשים פשוט חיים, נגיד אמריקאים, הם פשוט חיים להם באמריקה, והם לא מבלבלים את המוח כל הזמן, על האם אני מפה או לא מפה. מה זה?
בני גילי.
כן, בני גילך.
הצעירים של אירופה, לא, כבר לא צעירים, אבל אני יודע שחברים שלנו מאירופה, נעים בין מדינות בתחושה הרבה פחות הרת גורל. זאת אומרת, זה שהם מגרמניה לא אומר שהם לא יכולים לנסות לגור רגע בבלגיה או בבריטניה, והם גם יכולים, כי הדרכון שלהם מאפשר להם את זה, והם לא מתייחסים למדינה בצורה כל כך...
והם גם לא אומרים לעצמם, אבל גם נגיד אם אני אעזוב את גרמניה, אז אולי לא תהיה גרמניה.
כן, או אני לעולם לא אחזור, אולי אני אחזור עוד שנה, הם מתייחסים לבית שלהם בצורה הרבה יותר רכה.
כן, טוב, אין לנו פה דרכות עדיין.
שזה קשור לדעתי גם למשבר הדיור אולי, הסיבה שכולנו כל כך רוצים לקנות דירה, כדי שזה יהיה שלנו, הבית, ושזה יישב שם קבוע בקרקע.
וגם היהודי, יכול להיות שהוא באמת יש לו את הקטע הזה של לנדוד.
לנדוד, אבל לשנוא את זה.
אז יש לו איזה בעיה כאן, איזה... דיסוננס. כפילות כזה דיסוננס, כן.
לנדוד באי-נחת.
בדיוק.
נדודים באי-נחת, נדבר על זה על זה עם תאל פרוש. ועוד לפני כן, נמשיך ונדבר על ההחלטה של מגזין גרניקה למחוק את המאמר של ג'ואנה חן שהם פרסמו. זה משבוע שעבר. אנחנו ננסה להבין עם דוקטור יואב פרומר את הלך הרוח האמריקני כלפי ישראל, וספציפית את מה שקורה בעולם הספרות והרוח האמריקני, שזה לא אותו דבר, הלך הרוח האמריקני, ומה שקורה בעולם הרוח האמריקני, יכול להיות שהם לא תואמים בכלל.
יכול להיות. אבל לפני כל אלה, אנחנו עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות. הפעם ידיעה שאולי באמת שייכת למדף הסיפורת, הפנטזיה והמדע הבדיוני. כשקראתי אותה בשבוע שעבר, אז בדקתי את התאריך, חשבתי אולי 1 באפריל, באמת. היה לי כזה רגע של מה? מה אני קוראת פה? בוויינט דיווחו על בחיר ישראלי שהורשע בגלל מעורבות שלו במיזם רוסי להקמת מדינה על הירח.
זה אמיתי.
זה אמיתי. זה היה בחדשות, אני לא יודעת אם זה אמיתי. יש הבדל.
לא, זה
אולי
נשמע
זה לא אמיתי.
ממוסמך.
אולי זה סיסמה לגיוס מילואים, לא יודעת, אבל זה מה שהיה כתוב.
אוקיי.
אני תמיד חושבת על זה, שזה סיסמה לאיזה מרגל, לאיזה משהו, משכילים עכשיו.
את אומרת שהם שמו את כל הידיעה הזאת, ושם בתוך הידיעה יש לו מסר.
יש שם מסרים.
שאנחנו רק אומרים, וואי, ראיתי איזה ידיעה מוזרה.
לטילים עם אטום, אני לא יודעת מה, לאיזה קור אטומי.
כאילו, מדינה על הערך, זה לא קונספירטיבי מספיק בשבילך. אוקיי, בסדר.
אז בוא נספר, אבל מה שכתוב בכתבה זה ככה, בית הדין למשמעת, וגם על מה? הרי מה, זה לא לא חוקי להקים מדינה על הערך, נכון? אני לא יודעת שיש חוק נגד זה. על מה בעצם...
אני לא יודע. אוקיי. של מי הערך?
אז הנה, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה הרשיע בשלושה אישומים את רון שכטר, שהוא עסק משנת 2014 ועד להשעייתו בשנת 2021 בתפקיד קונסולרי בכיר בלשכת הקשר נתיב במשרד ראש הממשלה. זאת אומרת, הוא עבד, הוא עובד מדינה,
כן.
כמונו. אחד מהם הוא פעולות בניגוד עניינים פוטנציאלי במיזם המכונה אומת החלל של אסגרדיה. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא עבד אצלנו במדינה, הוא גם עבד באומת החלל.
של זה, אסגרדיה. אסגרדיה זה לא נשמע לך כמו מקום...
אני רוצה רק להגיד, זה בית משפט למשמעת של עובדי המדינה, שירשיע
כן,
אותו.
כן.
זאת אומרת, גם אנחנו צריכים אישור, אתה ואני, כדי כן. לעבוד בעוד עבודה חוץ מפה.
לא.
כי ככה זה בעובדי
כן.
מדינה. והוא פשוט לא קיבל מהם אישור לעבוד גם באומת החלל.
אסגרדיה...
יפה, אני אוהבת את זה, כי זה בירוקרטיה בסך הכל.
זה בירוקרטיה.
זה מאוד קפקאי.
זה מאוד בירוקרטי, אומת החלל של אסגרדיה, תכף נראה. אסגרדיה אבל לא נשמע לך כמו משהו שהמציאו ביקום של סרטי מרוול.
כן.
זה נשמע לי כאילו תור.
בגלל זה בדקתי.
תור של מרוול.
זה אחד באפריל.
הוא גר במקור באסגרדיה. לא יודע. הם מסבירים שם שאומת החלל של אסגרדיה זה מיזם של המיליארדר הרוסי איגור אשורביילי. שנועד ליישב את הירח, מאות אלפים כבר רשומים כאזרחים של המדינה הזאת, עם מאיה. יש למדינה הזאת ממשלה, חוקה, פרלמנט, בית משפט, בנק והמנון. והכל כאילו עוד כאן, זה לא על הירח, אבל הם כבר מוכנים.
יפה.
הם מוכנים למעבר, הם, היה כתוב שם שכבר הם היו באיזה תהליך של רכישת ספינות נוח כאלה, שישנעו את כל מאות האלפים לירח ויסדרו אותם.
אוקיי.
הם פנו לשכטר זה קטינה, לאור כישוריו כקונסול לענייני הגירה, בנתיב, כדי לייעץ להם. ומה שאני הבנתי מזה, זה שאמרו לעצמם, או, הנה מומחה להגירה. יהודי נודד מומחה להגירה.
כן.
בואו נשאל את האנשים האלה שאמונים על הגירה, איך לשכנע אנשים להגר לירח ולגור שם.
נכון. בעיניי זה טיפה מדכא שאם כבר מקימים עולם חדש על הירח, אז במקום רעיונות חדשים, הם עושים הכל עוד דבר. עם ממשלה וחוקה ופרלמנט ובית משפט ובנק והמנון וקונסול לענייני הגירה. האדם הזה מיליארדר, ואני לא מבינה למה הוא לא היה יכול לגייס למדינה החדשה שלו, אנשים עם רעיונות חדשים.
כמו מה?
תחשוב על עולם שבו, נגיד, גנבים קטנים שולטים, לא גנבים גדולים. זאת הייתה המחשבה שלי.
זה...
גנבים קטנים, קייסים טובי לב אבל.
Okay.
אבל כולם שם כאלה, אז לאף אחד לא חסר כלום. וכל בהומור, כמו שמשלימים ציוד בצבא, דיברנו על זה פה. אתה יודע, הם הולכים,
שוטים,
אז אתה לוקח
כן.
להם, שותים את הציוד, בסדר?
אז זה טוב, אני אוהב את זה.
אז
כי
סתם,
כאילו...
יש בטח עוד אופציות שאפשר לחשוב
כי
עליהם.
כי כאילו, אבל... אתה אומר, אם יהיו גנבים קטנים, אז לא תהיה שחיתות גדולה.
כן, שזה הכל במידת האדם, אתה מבין? כי הרי, אני לא בא לי לחשוב על מדינה אוטופית, שבה הכל מושלם, וזה אנחנו הגענו לגן עדן, זה מטופש, כי אנחנו עדיין אנשים, ואין גן עדן.
בסדר.
אז אני תוהה למה הוא לא גייס לעצמו המיליארדר הזה, למשל קולנוענים מבריקים, או סופרי מדע בדיוני, שיראו לו מדינה מסדר שהאנושות עוד לא ראתה. לא דווקא מדינה משוכללת, אלא מדינה אנטי-משוכללת, מדינה אנושית, שבה כולם קצת גונבים וקצת משקרים, קצת כזה בצורה אנושית, לא מפלצות מיומנות, לא אנשים רעילים, לא נרקיסיסטים, לא שקרנים פתולוגיים, גנבים כאלה במידה, שקרנים במידת האדם. זה המקום הגן עדני שחשבתי עליו.
אני חייב להגיד לך ששקרנים במידת האדם נשמע לי כמו...
ולא שקרים לבנים, כי אני לא אוהב את ה... שקרים לבנים זה בולשיט.
שקרנים במידת האדם זה נשמע לי לגמרי לגמרי שורה בתוך ההמנון של המדינה שאת רוצה להקים. אז את אומרת את זה, אבל את אומרת, אני חושב שעדיין יכול להיות שם המנון וקונסול.
ענייני
הגירה.
תראה, אני לא יודעת לגבי קונסול, אבל המנון חייב להיות, כי אתה יודע שאני מאוד מאוד אוהבת המנונים.
אז אני אומר, אל תבטלי את הרעיונות של העולם הישן.
רק את ההמנון אנחנו ניקח.
רק את ההמנון, אבל בנק בשביל הכייסים הקטנים שלך?
לא. בנק צריך לגנוב בגדול, הרי אי אפשר. יש כספות, יש בלגנים.
אז אני אומר בנק שכונבים ממנו בקטן, אל תגידי. תחשבי, תשתכי את הראש קצת. מה עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה?
בפינה שלנו ועיקרן תחילה, אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות, אז אנחנו נקרא מתוך השמיים של חם של אורי גרשט, ספר שיצא בהוצאת 9 נשמות, שאנחנו מאוד אהבנו, נכון. דיברנו פה על אורי גרשט, וזה, אבל הוא עלה בדעתי בהקשר הזה. אז ככה. הכל השתנה ביום שבו פגש את אלישבע. הייתה זאת התאהבות ממבט ראשון. ללא כל סיבה, בשנייה שבה נפגשו עיניהם, השליחה אלישבע את הבובה שלה, זו שלא הייתה מוכנה לחלוק עם איש. רצה לקראתו, זינקה אל זרועותיו, וחיבקה אותו חיבוק רחב. הוא היה מופתע לגמרי. ולמרות העובדה שמגע פיזי הרתיע אותו, הוא נענה ללא היסוס למגע גופה וחיבק אותה בחזרה. כך הם נשארו זמן רב. היא הניחה את מצחה על מצחו, והוא חש בנשימה שלה. בעודו שואף את הריחות החריפים שעלו מגופה. אותן שניות היו עבורו נצח, ובפעם הראשונה בחייו הבין את הפלא הרגשי התמון במגע. באותו רגע משונה חש כיצד החיבוק מרסק את מחיצת הזכוכית, את החומה שלו, ומושך אותו החוצה מהחדר הקטן והמנוכר שהיה כלו בו אל מרחבי עושר החורגים מגבולות הזמן והמקום. מאז אותו יום הוא בילה בחברתה של אלישבע כל רגע פנוי. היה מגיע למכון בשעות הבוקר ושוהה עד שעת הנעילה. הקשר שנוצר ביניהם מילא את עולמו. הוא קסם מרגישותה האנושית. מההתמסרות המוחלטת שלה שנראתה בעיניו נקייה וחסרת תנאי. הוא לא ידע להסביר זאת, אבל יום אחד, בעת שמרצה להיסטוריה דיבר במהלך שיעורו על ציורי המערות בלסקו, היה נדמה לו שהוא מצליח לרדת לפשר העניין. המרצה הסביר כי השלדים שהתגלו במערות הקדומות היו שייכים לאנשים מודרניים שמוצאם, ככל הנראה, באסיה. לאחר תקופת הקרח האחרונה, לפני 30 או 40 אלף שנה, החלו בני השבטים האלה לכבוש את אירופה. הם השמידו ללא רחמים את האדם הניאנדרטלי שקדם להם בסולם ההתפתחות והשתלטו על מערות הצייד שלו. מצד אחד אנשי המערות צדו באכזריות את חיות הבר, אך מצד שני ראו בחיות כשוות ערך להם ואף נעלות מהם. אנשי המערות תפסו את עליונות האדם כעליונות טכנית, אך לעומת זאת במישור המאגי הם האמינו שלחיות עליונות משל עצמן, משום שהן נושאות בתוכן קשר ראשוני וישיר יותר אל כוחות הטבע. המילים האלה דיברו אליו. הוא הרגיש שהקשר עם אלישבע מעורר בו תחושות שלא הכיר עד אז. שהשהייה במחיצתה גורמת לו להרגיש שהוא מביט אל תהום ההיסטוריה, וכי הם מחוברים בקשר בראשיתי קדמון. הידיעה הזו משכה אותו ככישוף. לכן, כעבור שנה, הוא נטש את לימודי ההיסטוריה, למרות ההנאה הרבה שהפיק מהם, וריכז את כל מאווייו בלימודי פסיכולוגיה. כשברדלי היה מגיע למכון, אלישבע הייתה צורחת משמחה, ואם איחר או נעדר מספר ימים, היא הייתה מביעה את אכזבתה ומתעלמת ממנו בהפגנתיות. הוא הקפיד להביא למתנות, קנה לבגדים וצעצועים, לימד אותה להסתרק, לצחצח שיניים, ותקשר עימה רק בשפת הסימנים. הוא היה מורה מסור, והתוצאות לא יחרו להגיע. תוך מספר חודשים, החלה אלישבע לפצח את משמעות הסימנים, להבין את הקשר הנסיבתי בין סימן, רצון ותוצאה, ולתקשר עם ברדלי באותה שפה. רצה הגורל, וכששקד על כתיבת תזה בנושא יכולתם של הומינידים להביע רגש בשפת הסימנים האמריקאית, פנו סוכני נאסא אל דוקטור קיין וביקשו את עזרתו בגיוס מומחים לאימון שימפנזים. יותר מזה לא פרטו, ודוקטור ג'ונתן קיין גם לא שאל. קיין היה ספקן לגבי טיב מערכת היחסים בין ברדלי ואלישבע. חשש שהקשר האינטימי עלול לשבש את תוצאות הניסוי. הוא פנה אל ברדלי והפציר בו להתנדב. אמר שהגיע הזמן לצאת לדרכו. דוקטור קיין הזכיר לו כי העבודה עם אלישבע היא זמנית. היא הרי לא שייכת לו, אלא למדע. ועל כן התלות הרגשית שהיא מפתחת כלפיו בעייתית מאוד. דוקטור קיין היה חד משמעי, ואף הצהיר בפניו על כוונתו למסור את אלישבע למשפחה אומנת, שכן את רוב השימפנזים הוא שלח לאימוץ. כי בסופו של דבר, מטרות המחקרים באוקלהומה הסתכמו בהבנת השינויים ההתנהגותיים החלים בהומנידים החיים עם בני אדם בסביבה אנושית. המחשבה על פרידה מאלישבע הציבה את ברדלי. היה לו קשה לראות את חייו בלעדיה, לדמיין שלא יראה אותה גדלה. אך לאחר כמה ימים שבהם הדיר הדבר שינה מעיניו, הוא החליט לקבל את ההצעה ולהתנדב. כמובן, לא הייתה זו החלטה שרירותית, אבל גם לא שקולה במיוחד. החלטתו לא נבע משיקולי הפרידה, אלא בעיקר מדחף אל הפוטנציאל המסעיר התמון בחובו של הלא נודע. ברדלי ארז את חפציו במזוודה מאור קשיח, שקיבל מאימו כשעזב את הבית. הקפיד לקחת רק דברים הכרחיים, בגדים, כלי רחצה, יומן עטוף בכריכה שחורה ואת לוח השחמט שהביא איתו מניו יורק. את מירב החפצים שצבר בזמן שהותו במשכנות הסטודנטים התכוון להשאיר מאחור. אך ערב עזיבתו התחרט והוסיף למזוודה מעטפת נייר חומה ובה כמה צילומים של אלישבע ושלו, על אף שבסתר ליבו ידע שלא יתבונן בהם שוב. למחרת בבוקר הגיע מונית לקחת אותו. ברדלי העמיס את המזוודה אל תא המטען, התיישב במושב האחורי, טרק את הדלת והמונית הסיע אותו אל שדה התעופה מקס וסטיימר הממוקם בפאתי הקמפוס. הוא נעלם משם בלי להביט לאחור. אתה מבין מה זה אנשים? זה מה שזה נקרא להיות אנושי. Oh, well, I ain't gonna live in your world no more.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו.
כן.
בשבוע שעבר דיברנו כאן על המגזין גרניקה. שמה, באומץ, מחקו מאמר של המשוררת והמתרגמת הישראלית ג'ואנה חן.
מה זה אומץ? ממש רמבו.
באמת, בפעולה הירואית, למען השלום במזרח התיכון, הם מחקו את המאמר של ג'ואנה חן. ואנחנו נזכיר שג'ואנה חן כתבה שם על החוויות שלה מאז השבעה באוקטובר. הוא אמר, ליברלי מאוד, אולי הכי ליברלי שאפשר לכתוב בישראל היום, פרוגרסיבי אפילו, אמפתי מאוד לסבל של הפלסטינים, מתאר את ההסתייגות שלה מהלך הרוח הישראלי המיליטנטי בעבר והיום, את ההתנגדות שלה להתנהלות הממשלה והצבא, וגם את ההתנדבות שלה למען הפלסטינים, וגם היא מתארת את החרדה והפחד והזעזוע מהטבח שחמאס ביצע בישראלים.
לכן זה גם קצת קומי שהם מחקו את זה. אני מצטערת, זה מסוג הדברים שמשעשעים אותי. סליחה, יובל.
לראות את הקומדיה ואת המצחיק בסיטואציה, זה תכונה חשובה. אני, את אומרים שקומדיה זה טרגדיה עם זמן, יכול להיות שזמן זה דבר שהוא שונה.
צריך לעלות למעלה, קצת ממעוף הציפור להסתכל.
בסדר, אני רוצה למצוא את ההומור שבזה. נגיד שגרניקה הוא כתב עת אינטרנטי שנוסד ב-2004, והוא עוסק בתרבות ואומנות ופוליטיקה. הם קיבלו את המאמר שלה, עבדו איתה עליו, פרסמו אותו, ואז במחאה על פרסום המאמר, שורה ארוכה של עובדים ועובדות במגזין, כולל אחת המוליות, התפטרו. וכינו אותו התנצלות מגלגלת עיניים על כיבוש ורצח עם, אנשי המגזין נבהלו מההתפטרות הזאת ומחקו אותו.
כן.
סיפור של אומץ, כמו.
כן.
איתנו כדי להבין מה עובר בראש של האנשים האלה, נמצא ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, דוקטור יואב פרומר, שחוקר בין היתר את הקשר שבין תרבות לפוליטיקה. שלום, דוקטור יואב פרומר.
שלום, צהריים טובים.
תגיד, אתה הופתעת? כששמעת על הפרשה הזאת, בכל זאת, זה מאמר, אפשר לומר, תואם מאוד, ויש שיגידו גם מתחנף אפילו לדעת הקהל הפרוגרסיבית האמריקאית. אפשר לחשוב שמישהו שם יצליח להכיל את האירוע הזה.
כן, לצערי זה בכלל לא מפתיע. נתחיל עם זה. זה הכיוון כבר הרבה מאוד שנים. ראינו את זה למרבה הצער בכל ב-4-5 חודשים האחרונים, הרי סביב התגובה של... נקרא לי את עולם הרוח בצורה מאוד מוגבלת, אבל של חלקים משמעותיים בעולם הרוח האמריקאי, או אפילו המערבי או האירופי, או איך שתרצו להכתיר את זה.
למה זה לא מפתיע? כלומר, אתה יודע...
זה לא מפתיע, כי בסוף הרי אין פה משהו חדש בהקשר הזה, דיברת מקודם על מאמר ליברלי, זה בדיוק העניין, הפרוגרסיביות שזה גם, זה מושג נורא בעייתי, שעשו לו עוול גדול בימין הרי, אבל זה רק מזכיר לנו שאולי הוויכוחים הכי גדולים הם עדיין נמצאים במרכז שמאל. אז הפער פה, כמו שאמרתם, הוא לא בתוך עצמו, הפער פה הוא בין פרוגרסיביות, כמו שהם תופסים את זה, לבין ליברליזם. וזה לא מפתיע, כי בסוף, אני כהיסטוריון של המאה ה-20, אני מכיר את זה. בסוף זה אותו שיח, זה אותן תגובות שראינו עם הסטליניזם. זה פשוט, נכון, זה פשוט עטפו את זה אחרת. אבל אין פה מבחינת...
אז אתה רואה את זה כאותו שמאל שתמך בסטליניזם הזה, זה אותו דבר?
ודאי, אבל זה אותן שיטות, זה כמובן לא אותם אנשים, הם שהאידיאולוגיה השתנתה, אז זה היה סביב שאלות מעמדיות, תמיד שאלות מטריאליות מעמדיות הרי של הקומוניזם. פה זה בדיוק אותם כלים, זה בדיוק אותם כלים, אותה חוסר סובלנות, אותה עוינות ושנאה לליברליזם, כי זה מה שעומד פה במרכז, זה שנאה לליברליזם ולהומניזם, ואני אומר את זה כמי שמגדיר את עצמו כליברל. ויש פה עוינות שאינה מסוגלת לקבל את הדברים האלה, וזה בדיוק כמו שאנחנו רואים בשיח בשנות ה-20 וה-30 וה-40, גם בארצות הברית וגם באירופה.
תגיד, עד כמה המגזין הזה חשוב? כי אתה יודע, אנחנו כולנו שמענו לכאן ולכאן את הדברים האלה, אמרו לנו הוא מגזין קטן, אבל מאוד נחשב, הוא מגזין כזה ומגזין אחר, ראינו את רשימת האנשים שפרסמו שם בעבר, עד כמה באמת המגזין הזה חשוב? תכף נדבר על החברה האמריקאית באופן כללי, אבל בואו שנייה נישאר בתחומי האקדמיה, בתחומי ההגות, בעולם הרוח, כמו שקראת לזה, עד כמה הוא חשוב בתוך המקום הזה?
חשוב בעיני עצמו. בלי לזלזל את זה, אני אומר, זה נכון לגבי הרבה מהסודו-אינטלקטואלים האלו, הרי שהם בעיקר הם חשובים בעיני עצמם. אני אגיד קודם כל שמבחינת העולם הרוח הרחב יותר, וארגונים כמו פן, שזה ארגונים הרבה יותר משמעותיים, שהם הרבה יותר מיינסטרים, כי הם עדיין מגדירים את עצמם כארגונים ליברליים שנאמנים לחופש הביטוי, אז בתוך הז'אנר הזה, בתוך העולם התרבות הפרוגרסיבי של השמאל, אז כן, אז אני לא אזלזל לגמרי, יש שם שמות מאוד בולטים, אני מדי פעם נהנה לקרוא שם, אני לא אגיד, אני לא חושב שיש שם יותר מדי, שוב, זה כבר דעתי האישית כקורא, לאו דווקא כחוקר, אבל אני לא מופתע, כלומר, שאני קורא שם, אני קורא, זה more of the same, זה סוג של הרבה מהאנשים שמפרסמים שם, ושוב, יש שם הרבה אנשים כותבים ומשוררים ומשוררות מאוד, מאוד מוכשרים, אבל הם הרבה מהם מגדירים את עצמם כאקטיביסט רייטרס, שתמיד האקטיביזם בא לפני היצירה התרבותית.
כן.
זה בעיניי הוא בעייתי, לא רק מבחינה פוליטית, הוא בעייתי ברמה התרבותית, כי זה אומר שהיצירה כפופה לאיזושהי אג'נדה.
נכון.
וברגע שזה קורה, אני חושב שיש פה משהו מאוד בעייתי, ברמה של היצירה שפשוט היא לא מעניינת, כי היא לא מפתיעה, והיא לא מאתגרת אותנו, והיא לא שואלת אותנו שאלות, אם נסה לספק לנו תשובות.
נכון.
אז
אני מסכים איתך. נכון.
כן, הם תמיד תחת הצנזורה של האידיאולוגיה של
אידיאולוגיה,
עצמם.
אידיאולוגיה, בסדר, זה כן. לא מעניין לקרוא את המניפסטים שלהם. אבל יואב, אני רוצה להבין, אתה חושב שאנחנו אמורים לדאוג מהלך הרוח הזה של האינטלקטואלים האלה?
מה זה לדאוג? זה לא חדש. זה אותם אנשים שהם כבר 20-30 שנה, הרבה מהם תומכים ב-BDS, הרבה מהם מראשוני התומכים ב-BDS, אז דאגה...
מה מידת ההשפעה שלהם?
הם לא מייצגים את המיינסטרים. נכון לעכשיו, אולי פה אני רק אחדד, נכון לעכשיו הם לא מייצגים את המיינסטרים, יש עדיין הרבה מאוד ארגונים ששוב, שהם כן קוראים להפסקת אש, אבל הם בהחלט מכירים גם בסבל הישראלי, הם מכירים במתקפת טרור של חמאס, והם תקועים, כי בסוף לבן אדם שרואה את עצמו ליברל, שמה שחשוב לו מעל הכל זה ערכי הומניזם של זכויות אדם, אז הם צריכים להיות בדילמה, וזה באמת מצב של דילמה מבחינת העולם הרוח המערבי והאמריקאית. פה ספציפית אצל החבורה הזאת, אין את הדילמה הזאת, אז אני חושב ש... זה לא מפתיע, זה לא עוינות חדשה, אבל אני כן אגיד ששוב, בגלל השינויים הדמוגרפיים בתוך ארצות הברית, בגלל השינויים במיוחד בקרב המילניאלס בדור הזה, היותר יותר צעירים, שהם כן מאמצים את הגישות האלו, שהן גישות מאוד לא ליברליות, ושוב, אפילו בעיניי לפחות, זה גישות מאוד סטליניסטיות, שמחלקות את כל העולם לדיכוטומיה הכי פשטנית של מדכא ומדוכא,
כן.
והמדכא לא יכול להיות בן אדם, גם אם יש לו, נכון, את המורכבות של העם היהודי והשואה והתקומה בישראל, אין מקום פה לניואנסים שקראתי את התגובות למה שקורה בגרניקה של חלק מהתומכים, לא רק ברשתות החברניות, הרבה פרסמו מאמרים קצרים וזה, אז באמת הם לועגים לזה שיש מורכבות, והם אומרים get over yourself, אין מורכבות, הם colonizers ואנחנו לא. וברגע שזו הגישה הרי, אז זה כבר לא אומנות, זה כבר פוליטיקה, זה כבר אג'נדה, ומה שכן פשוט מפחיד אותי, שאם זה הופך עוד 10, 20, 30 שנה, לרוב של עולם הרוח האמריקאי, אז באמת יש פה משהו שהוא מדהיג, לא רק פוליטית, אבל גם תרבותית.
המיליה הזה, האקדמי, האומנותי, בארץ, מאז השבעה באוקטובר, אני שומעת אנשים שמדברים על זה שהם מרגישים נפגדים מהיחס של הקולגות שלהם ומה שהם שומעים. אתה גם חווה את זה ככה?
אני חווה את זה ברמה של... אני לא מופתע. הרבה מהקולגות שלי באמריקה, אני ידעתי שהם כאלה. אמנם התעזעתי עד כמה הם כאלה, אבל אין פה משהו חדש. כל האנשים פה שיצאו נגד ישראל בשמיני לאוקטובר, או שהכחישו את כל המעשה אונס, זה אותם אנשים שהם תומכים ב-BDS. אין במובן הזה עם מי לדבר, שזה נורא מתסכל. אבל אני לא מרגיש נפגעת, כי זה, האנשים האלה, אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, ואנחנו בטח בישראל לא הגיעים להם, הם מאוד קונסיסטנט. אני לא יודע אם זה דבר טוב או לא, אבל הם עקביים.
אבל בכל אופן קרה משהו יוצא דופן, זאת אומרת, השבעה באוקטובר זה רגע כזה שמבחינתנו היה יוצא דופן, קרה דבר מטורף, ואנחנו חשבנו שגם הם הסתכלו על זה רגע ויראו שקרה פה משהו.
אני לא חשבתי, לצערי אני אומר את זה, אני לא חשבתי, היה לנו שבוע שבועיים של חסד, וברגע שצהל בעצם התחיל להגיב, ישר התהפך. הם ישר התהפכו, וגם לא חשבתי אחרת, כי זה אנשים שהם מסתכלים על על כל מה שקורה בישראל, נכון, הם קוראים לזה ישראל פלסטינה, הם מסתכלים על זה בפריזמה שאנחנו לא מצליחים להכיר או להכיל, הם מסתכלים על זה בכובש ונכבש, ולכן כל פעולה נגד הכובש מבחינתם היא לגיטימית, ולכן גם אם חשבנו שאולי חלקם יהיו לצדנו, לצערי הרב, רובם ראו בזה כאיזשהו אקט שמבחינתם מוצדק, בגלל שזה חלק מהקווט, במרכאות נכון, המרד הפוסט-קולוניאליסטי.
תשמע, בהמשך למה שאתה אומר על חוסר מורכבות, הרצון לראות את הדבר הזה בחוסר מורכבותו, כמו שהם אומרים את זה, המתפטרים, חלק מהם אמרו שהמאמר הזה מנסה לחסות בליברליזם מזויף, על קולוניאליזם, על ג'נוסייד, על כל הדברים האלה, והיה שם מי שאמר שהם כבר מעדיפים את השמרנים הישראלים, את הפשיסטים הישראלים, כי לפחות הם לא מעמידים פנים בניגוד לדבר. בעצם הם רוצים ישראל... פחות ליברלית ממה שהיא אפילו.
הם מקבלים.
והם יקבלו אותה, זהו.
שיהיה להם בהצלחה.
זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו מעדיפים את העמדות של אנשים כמו בעצם, הם אומרים, אנחנו רוצים יותר אנשים כמו בן גביר, למשל, שאומרים את הדברים שאנחנו, הליברלים הישראלים, תופסים לפעמים כגזענות, לא לפעמים, כגזענות, והם אומרים, אנחנו רוצים אותם ככה, אנחנו רוצים אותם תאומים לכל הדברים האלה, שמאפשרים לנו לראות אותם קרה מוחלט. ובעצם, שוב, כמו שמאיה אומרת, זה תהליך שמזין את עצמו, כי כשאנחנו מגיבים מול הדברים האלה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אתם לא, אני לא יכול להיות אלא גזען, קולוניאליסט, שתומך באפרטייד, אוקיי, אז זה מה שאני אהיה.
אבל עכשיו, אבל שוב, זה מחזיר אותנו לעובדה שהקומוניסטים תמיד העדיפו את הפשיסטים הרי, כי איתם היה הכי קל לעשות דיני מייפה. והם לא יכלו להתמודד, תזכרו, הם לא יכלו להתמודד בשנות ה-30 וה-40, האנשים שהם הכי שנו, הרי את מי סטלין הכי שנה? הוא לא שנה את היטלר, היטלר הוא בסוף קורא את הסכם הרי, הוא הכי שנה את רוצקי, את הסוציאליסטים, את הקומוניסטים הקלים יותר, נכון? כלומר, כי דווקא אלה שמאתגרים אותך. הרי הם אלה שהכי קשה לך להתמודד איתם, אז מבחינתי זה עוד סימן להתלדלות או לעולב אפילו האינטלקטואלי שלהם, שהם אומרים כזה דבר, כי הם פשוט, הם לא מסוגלים להתמודד עם האנשים, שיש הרבה מאוד אנשים בישראל שהם נגד הכיבוש, שהם עושים ומאמינים יותר בצורך במדינה פלסטינאית או זכויות אדם לפלסטינאים מאשר כל החבורה הזאת בגרניקה ביחד. נכון, ואיתם הם לא יכולים להתמודד, כי זה אותם אנשים שאומרים, נכון, אנחנו בעד מדינה פלסטינית, אבל גם אנחנו בעד מדינה ישראלית, ובעד, אתה יודע, Israel lives matter, Jewish lives matter, לא רק Arab or Palestine lives matter, ועם זה הם לא מסוגלים להתמודד.
אני רוצה אולי לסיום, למרות שאני יודעת שאתה היסטוריון, וזה לא שאלות ששואלים היסטוריונים, אבל אין מה לעשות, אני אשאל אותך את זה, יואב. מה יהיה? דונלד טראמפ יעלה לשלטון, וכאילו, איך זה, מה הולך לקרות פה?
זה דוגמה מעולה של העובדה שהשמאל הזה הספציפי לא מפספס הזדמנות לראות לו ברגל. אם הם, זה מדהים פשוט, הרי כי טראמפ יבוא, וטראמפ הראשון שיעיף את כל, אני לא יודע מה הוא יעשה,
יגרש אותם.
אי אפשר לדעת מה הוא יעשה. הוא אמר כבר, אגב, שהוא יגרש הרי את כל הוא כל הזמן רוצה לגרש את כולם, זה הדוקטרינה טראמפ מההתחלה, אז הוא אמר גם שהוא יגרש את כל האלה ש... נכון, שמפגינים נגד...
נכון, את כל הפרו-פלסטינים, כולל הפלסטינים עצמם. יאללה, תלכו, הם לא מוצא חן בעיניכם.
אז אני לא מצליח להבין שוב, התחרנות וההקשנות שלהם, הם, הרי אם הם יעשו את זה במישיגן, הרי נכון, שם יש את הקהילה הערבית-אמריקאית הכי גדולה בארצות הברית.
כן.
הם פשוט, זה עוד הוכחה, אני לא, באמת יכולים לעשות את זה.
החבר'ה, אני ראיתי במישיגן שהם כועסים עכשיו על ביידן, והם אמרו שהם לא יצביעו יותר לביידן, מעדיפים להצביע לטראמפ, שזה מקסים.
זה בדיוק העניין. אז הם יישארו בבית, אני לא יודע מה יהיה ביידן יפיד, טראמפ הולך לחזור פי עשר, הוא אמר כבר שאני הולך לחזור ואני הולך להיות הרבה יותר עצבני ממה שהייתי בקדנציה שם. ומה יישאר מהשמאל הזה? אני לא יודע, הוא עוד יוציא את הגרניקה הזה מחוץ לחוק. וזה מדהים שהם מפספסים כל פעם את אותו לקח היסטורי ואותה טעות שהם עושים, והם עושים את זה עוד פעם עכשיו עם טראמפ.
יופי, מעודד.
מקסים. דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. אני מניחה שעוד נדבר איתך הרבה כדי לנסות להבין את העולם שאנחנו חיים בו. תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו. במאמר שמתקשר במידה מסוימת לשיחה שהייתה לנו עכשיו על הגרניקה, מאמר מהספר החדש של תהל פרוש, סיבות להישאר, היא כותבת על כך שהשפה המזוינת פוגעת ברגישות הציבור. היא מספרת שם איך שיר שלה, שנקרא הו בנק שלי, עורר מהומה בשני מקרים שונים בגלל מילים גסות שיש בו. הנה פרדוקס, היא אומרת. המרחב הציבורי מכוון כולו לאלימות הכלכלית מינית ואונס אותנו לציית לה. שומרי הסף חסרי כוח מול האלימות הממשית, אבל יש להם אפשרות להגן על הציבור מהשירה. יפה. היא כותבת, הצנזורה בכל המקרים האלה מחזקת את הרעיון שללא הליברליזם, הניאו-ליברליזם לא היה יכול לעשות את מה שהוא עושה. אז הליברלים שמצנזרים הם בעצם כלי בידיים של השמרנים. בספר הזה, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, יש קובץ מאמרים, מסות, שהיא כתבה בין 2012 ל-2023, שעוסקים בחברה הישראלית מכל מיני כיוונים, אבל הם גם מאוד מאוד אישיים. תהל פרוש היא משוררת וחוקרת שפרסמה את ספרי השירה בצע ויחסי בעלות. שלום, תהל פרוש.
שלום, מאיה.
תהל, יש איזה עניין, מעניין עם מילים. יש מילים לא יפות שאסור להגיד אותם, אבל יש מעשים לא יפים שזה בסדר לעשות אותם, ואפילו רצוי. בעיקר אם הם מביאים, נגיד, לאנשים שמבצעים אותם, למשל, כסף. ולכן, הדבר הזה שאת אומרת, אפשר להשתיק משוררת, ולהשתיק מילים לא יפות, אבל אנחנו לא נשתיק, למשל, את התנהגויות הבנקים, כי זה פשוט אנחנו לא יכולים.
כן. זה באמת פער נורא מצער שאת השפה אפשר להשתיק ואת המעשים לא, ואני רוצה לחזק את זה ולהגיד עוד משהו מעניין שקורה לא יודעת, ב-20, 30 שנים האחרונות, אולי אפילו יותר, וזה שבעצם השפה שמי שצריך להשתמש בה באופן הקיצוני ביותר זה אומנים, אז מי שמשתמש בה ב-20 השנים האחרונות באופן הקיצוני ביותר זה פוליטיקאים משוגעים ופשיסטים ופופוליסטים, וכמו ביבי נתניהו, כמו מירי רגב, כמו טראמפ, שמשתמשים בשפה באופנים הכי קיצוניים שלה, ובאופן פרדוקסלי, על מי שנאכף לדבר יפה זה על האומנים.
וכשהם מדברים לא יפה, אז הם מקבלים אנשים גם, משתיקים אותם, ועושים נגדם קמפיינים,
וחרמות,
וכבר יש פחד גם, נכון? יש פחד מאיך מדברים, איך כותבים בפייסבוק. יש גם מילים שאסור לכתוב אותם, כי יחסמו לך את החשבון או משהו, נכון? אז אני חושבת שזה מאוד קומי. שוב אני חושבת שדברים הם קומיים.
אבל אם נחבר את זה רגע, אם נחבר את זה למאמר הזה שדיברנו עליו של ג'ואן, אכן, רק בשביל כדי להבין לאיפה אנחנו נמצאים, אנחנו עכשיו בשלב שבו גם כשאתה מדבר יפה מוחקים אותך. גם כשאתה עושה את כל המאמצים להגיד את כל הדברים הנכונים, הליברליים לכאורה, ואת כותבת את זה דבר מאוד מעניין, את אומרת, מה אנחנו אומרים לעשות עם השפה בעצם בשלב הזה? האנשים שלא רוצים להשתיק את עצמם, אבל לא רוצים, אבל לא רוצים להיות מושתקים, כאילו, רוצים להגיד את הדברים בלי שישתיקו אותם, ובלי לתת את הקרקע הזאת לכל האנשים שעושים עם השפה את הדברים הפשיסטיים, נגיד, שאת מדברת עליהם. הליברלים עצמם, את אומרת, משתיקים את עצמם, גם כשהם מדברים יפה, לטובת השמרנים.
כן.
מה אנחנו אומרים לעשות אז?
מה אנחנו יכולים לעשות?
כן.
לכתוב מסות ולהוציא.
פשוט להגיד את זה, פשוט להגיד את זה, פשוט להגיד את זה איפה שאפשר. באמת הסיפור הזה, אתה יודע, כלומר, בלי קשר לאיכות המאמר שלה, זה באמת, אנחנו צריכים להגן על זכותה לומר, על זכותה לדבר, לא משנה מה.
אז בוא נדבר באופן כללי על הספר הזה שהשם שלו הוא סיבות להישאר. למה אנחנו צריכים לחפש כל הזמן סיבות להישאר במקום שהוא הבית שלנו? מה זה צריך להיות? מה זה הפתולוגיה הזאת?
זה באמת פתולוגיה. אני שמחה שאתה אומרת, זה פתולוגיה יהודית.
נכון.
אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה שלנו, כבר מציאת מצרים, כל הזמן אנחנו מחפשים סיבות להישאר, ללך, כלומר, וגם השם סיבות להישאר הוא בעצם תמונת התשליל של סיבות ללכת. כלומר, זה מין איזה נגטיב כזה, כי כאילו ברגע שאתה מחפש סיבות להישאר, זה ברור שיש את הסיבות ללכת מתחתן, כי נכון, זה רם סמוי.
נכון.
אז כן, זה הפתולוגיה היהודית של היהודים הנודדים, היהודי הנודד, שאין לו מקום בעצם, שמגרשים אותו מכל מקום, שהוא בעצמו יש לו את היצר הזה של ללכת ולנדוד. זה גם יצר כזה ש אני כתבת את זה במסע הראשונה בספר, בפרק הראשון, זה היתר הזה שגם את חלקנו הציל את אבותנו, כלומר הציל אותנו, אנחנו לא היינו פה עם הסבים שלנו, לא היום מרגישים את הסיבות ללכת, למשל.
מצד שני, במאמר אחר שלך, את מדברת על הפליטות, ואת אומרת, אנחנו מתים מפחד, הפליט הוא הזר המוחלט, כי אין לו שום אחיזה בקרקע, כי אין להם, דווקא בגלל שאין להם נחלה כאן, הם הדבר שהכי מאיים עלינו.
כן, כן. כי אני חושבת שהבעלות, או מה שאני כתבתי, זה בעצם, זה לא שאנחנו פוחדים מהם, כי הם לא שייכים לפה, אנחנו פוחדים מהם כי שום דבר פה לא שייך להם. כלומר, הם לא בעלים של שום דבר. ברגע שמישהו בעלים של משהו, אנחנו באופן מיידי, בגלל שאנחנו חיים בתרבות הזאת של הבעלות, אנחנו מרגישים כלפיו איזשהו סוג של הזדהות, אולי לפעמים גם פחד. אני יכולה להזכיר את עוד פעם, קניית נדלן על ידי אנשים שלא חיים פה, שהיו יכולים לחשב כמאגרים, אבל עצם העובדה שיש משהו ששייך להם הופך אותם לפחות זרים.
את הספר הזה, בספר הזה יש מסות מ-2012, עד 2023, ואז הגיע השבעה באוקטובר, והיה רגע כזה שישבת ואמרת לעצמך, רגע, בוא נקרא את זה ונראה אם זה קשור איכשהו, כי העולם מתחלק פתאום לפני ואחרי, אז אולי
לא, קודם כל, את הספר גם אמרתי לכתוב בנובמבר 23 אחרי הטבח.
נכון, יש פה גם התייחסות, גם טקסטים שמתייחסים לזה, טקסט, נכון.
לא היה לי רגע, אז אני חייבת להודות שאני לא מזדהה עם עם מי שכתב כאילו ספרים שמרגיש שהספרות כאילו הפכה להיות פחות לרלוונטית, כי אני חושבת שהכל היה מול עינינו. זאת אומרת, אני חושבת שדווקא המסעות שכתבתי עזרו לי לחבר משהו, זאת אומרת, גם אחרי הטבח, עזרו לי לחבר איזשהו רצף בתוך הנתק הזה, כלומר ההלם.
אבל נגיד, יש דברים שהשתנו עבורנו, אולי בשבילך לא, אז נגיד פליטות, הרעיון הזה של פליטות, ללא ספק אנחנו, אני מסתכל עליו אחרת היום, גם על הרצון לחפש סיבות להישאר, אבל גם על הרצון לברוח, וגם על פליטות בתוך הבית שלך, זאת אומרת, על הפליטות שלנו, או על הפליטות של הפלסטינים, על איך נראה עכשיו, איך נראית עזה, או רעיון אחר, הרעיון של ההייטק, שאת מדברת עליו מאוד בחריפות, בכמה טקסטים שלך מדברת על הדבר הזה, בזמן שאת יודעת, אחרי השבעה באוקטובר, כל החבר'ה האלה של ההייטק, שהיו לפני שנייה במחאת ההייטק והאחים לנשק וכל הדבר הזה, בעצם מילאו פה את הוואקום הממשלתי והצילו אותנו. זאת אומרת,
זה, אבל אנחנו... זה חרפיפיות, כן, אבל זה כן. חרפיפיות, כי הדבר הזה של ההייטק חיסל אותנו בגדר, זאת אומרת, חיסל אותנו ביישובי העוטף. העובדה שהחברה שלנו... והממשלה שלנו והמדיניות שלנו נסמכה על הגנה היטקיסטית בתוך הסיטואציה הזאת. הייתה אחת הסיבות למפלה ולתבוסה הנוראית הזאת.
אבל זה לא גורם לך לחשוב מחדש על אולי מה שתיארתי צריך לדייק אותו עכשיו מחדש, או אולי צריך סיבות להישאר שתיים, אני לא יודע, אבל אולי זה לא גורם לך לחשוב על זה שהדברים שאמרת...
על ההייטק זה לא גורם לי לחשוב מחדש, אני חייבת להודות.
ועל נדלן? נדלן זה נושא חשוב.
רגע, אני חושבת שכן שקפלן, אני חושבת שקפלן ב-2023, היו ניצנים של תודעה פוליטית הייטקיסטית ראשונה, כאילו של האליטה הייטקיסטית, ואני מקווה שהם ימשיכו בזה. זאת אומרת, אני מקווה באמת שהדבר הזה יימשך, כי כרגע יש איזשהו סוג של וויד, כאילו אנחנו רואים את זה כרגע בהפגנות. אבל ברור שצריך, תשמעו, ברור כלומר, המחשבה צריכה כאילו להתחיל מחדש. יש פה משהו שבאמת תורה שזה התחול מחדש, וההבנה המחודשת של המצב לאור השביעי באוקטובר. בטח.
אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך משהו כללי מאוד על הספר. המסעות שלך, אמרנו, עוסקות במצב הישראלי, כולן עוסקות במשהו מאוד מאוד בסיסי, בלהיות כאן, בלחיות כאן, אבל איכשהו הן מאוד מאוד אישיות, ולהפך, גם כשאת כותבת משהו מאוד מאוד אישי, הוא עוסק במצב הישראלי. זאת אומרת, לוקחת את האישי הפוליטי, לדעתי, צעד אחד קדימה. זה מכוון? הכל מעורבב?
כן, זה ממש ממש מכוון. אני כתבתי אותו ממש מתוך מטרה ומתוך פואטית, ספרותית, לכתוב על הפוליטיות באופן אחר. וזה היה ממש ממש מכוון ששום כותב, לא הנפשי, הרגשי, האינטימי, לא הלאומי ולא הכלכלי, יתפוס את הכותרת, אלא כל הזמן תהיה ביניהם איזו תזוזה כזאת, איזו תנועה, דינמיקה. אז,
הכתיבה עוזרת לך לרצות להישאר?
יור, הכתיבה היא הגטו שלי. היא ממש, אנחנו כולנו, אני חושבת, נמצאים בה, כלומר, כל הסצנה הספרותית, אפשר להגיד, נמצאת בבעיה הזאת של העברית.
אנחנו תקועים עם העברית, אין מה להגיד.
הכתיבה היא הגטו שלי, תהל פרוש, סיבות להישאר, יצא עכשיו בספריית פועלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה, להתראות.
להתראות.
אם אנחנו מסיימים,
כן, עם רעיון שנערך עם הסופרת מאיה ארד.
אפרופו שפה.
כן. פרסום ראשון של ספר שלה בתרגום לאנגלית. אותי זה הפתיע, הייתי בטוח שכבר תורגם לאנגלית, אבל לא, עכשיו זה פעם ראשונה, קובץ נובלות שלה, אמורה לעברית, יוצא עכשיו בארצות הברית, שם היא גרה כבר שנים ארוכות, ומשיכה לכתוב בעברית ולפרסם בישראל. קוראי האנגלית זוכים לטעימה ראשונה מהטובה שבכותבי העברית החיים. ככה מכריזה הכותרת של הרעיון עם אנדרו סילו קרול במגזין Jewish Telegraphic Agency. זה ציטוט. הכותרת הזאת, מרעיון של רבי טכט עם מאיה ארד, שפורסם בגרסה האנגלית של הארץ, עם הכותרת הטובה שבכותבי העברית חיה בגלות.
בגלות.
בגלות, בארצות הברית.
אוקיי. היא נשאלת שם על העובדה שזה הספר הראשון שלה שמתורגם לאנגלית, והיא מספרת, היה לי מזל עם פרסום ספריי בעברית, פגשתי את המול הנכון, בזמן הנכון, והקוראים בעברית רצו לקרוא את מה שכתבתי, באנגלית זה היה שונה. אולי כי לא עסקתי במה שמצפים שהספרות העברית תעסוק בה, שואה, צהל וכדומה. מצד שני, עכשיו יש לי גוף עבודות שהמול האמריקאי שלי יכול לעבוד איתו. אני מספרת על העבודה עם המתרגמת שתרגמה אותה לאנגלית, ג'סיקה כהן, זוכת הבוקר, המתרגמת המספר אחת שלנו, היא אומרת, אנחנו חברות מזה זמן רב, תמיד הערכתי את העבודה שלה וקיוויתי שנעבוד יחד. אני מרגישה שהדמויות שלי קמו לתחייה בפעם השנייה, ולמעשה הרווחתי עם התרגום ולא איבדתי שום דבר, שזה אני יכולה להסכים, זאת אומרת, לא קראתי אותה באנגלית, אבל אנחנו תמיד אומרים פה שג'סיקה כהן כנראה...
עושה נפלאות.
משפרת את הספרים שהיא מתרגמת, כן.
היא נשאלת שם, מאיה ארד, אם הנובלה המורה לעברית היא בעצם סיפור אמריקאי, בגלל ההבדלים הדוריים בין הגיבורה שלו, המורה לעברית, לבין קולגה שלה שהוא צעיר ממנה, והיא עונה, בישראל עמדות פוליטיות מוגדרות פחות לפי הדור שאתה שייך אליו, ויותר בגלל הרקע והמיקום הסוציו-אקונומי, מסבירה שדווקא בגלל שאותה מורה לעברית גרה שנים ארוכות במידווסט האמריקאי, השתמר אצל דימוי מסוים מיושן ולא עדכני של ישראל.
היא גם כמובן, הם שואלים אותה על השבעה באוקטובר, היא אומרת, גדלתי בקיבוץ נחל עוז, הבית שלי היה במרחק קילומטר מעזה, אני מכירה אנשים שמתו או נחטפו. המשמעות של לגדול שם הייתה גם להכיר אנשים מעזה, ושוברת ליבי שהדברים הפכו למה שהם. זה מעבר למה שחששנו ממנו בסיוטים הגרועים ביותר שלנו. שואלים אותה על תפקיד סופרת, הסופרת, הסופרים במצב הזה, והיא אומרת, אני לא רוצה להגזים בתפקידי ככותבת, אולי הדבר החשוב ביותר שאני עושה כאן הוא לתת שמות ופנים לדמויות ישראליות. צד מכוער במיוחד בתקופה הוא שבשמאל הקיצוני יש שרוצים לשלול את עצם קיומה של זהות ישראלית. אני מקווה שאני מעבירה את העובדה הברורה מאליה של האנושיות של הישראלים. שזה מאוד אמיץ מצידה לומר עכשיו, כי המיליה שלה לא בעניין של זהות ישראלית.
לא, באיזה אוניברסיטה? סטנפורד, נכון?
כן.
אני לא יודע עד כמה...
בהצלחה, בהצלחה למאי הרד.
אני מאחל המון 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 קוראים בשפה האנגלית ומחירות נפלאות. עם היכולים האלה נסיים, נכון?
נכון.
תוכניתנו להיום, תודה לעומרי קפלן ההפקה, לשרון לרנר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אם תחפשו מה שכרוך בפייסבוק, ישר תגיעו אלינו. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.